כל מראה אדום, בין אם הוא כהה הרבה או עמוק טמאים, וכן כל מראה שחור. אז שחור, המשנה אומרת, אדום הוא אל השלקה. אדום הוא אל השלקה, זה דם שבעצם ככה קצת נשתנה המראה שלו, ואמרתי לכם שכשמסתכלים, כשמסתכלים טוב טוב על מראה שחור, אז באמת רואים שם את האדמימות. רואים שם. וזה אחד הסימנים כדי לדעת אם השחור הזה הוא טמא או טהור. בעניין הזה. ואין טהור אלא מראה לבן, וכן מראה ירוק, אפילו כמראה השעבה או הזהב, וכל שכן הירוק כקרטין או כעשבים. וכן מראה שקוראים בלשון אשכנז בלו, כחול, בכלל ירוק. ואפילו יש בו סמיכות דם והוא אב הרבה, ואפילו הרגישה שנפתח מקורה ובדקה מיד ומצא מראות הללו, טהורה. אז למרות שהייתה הרגשה, אם זה מה שהיא מצאה, אז אני אומר, טוב, זה מה שיצא בהרגשה, ולכן היא טהורה. דלא כתומת הדשן, הרמה גם כן מכריע כך, סליחה, וכן עיקר, דלא כיש מחמירים לטמאות אם יש בו סמיכות והוא אב. ואם הרגישה שנפתח מקורה ובדקה מיד ולא מצא כלום, כן, האישה מרגישה פתיחת פי המקור, בדקה מיד ולא מוצאת שום דבר, אז היה נקמן סימן קופצדי, זו חומה של תרומת הדשן, גם כן. תרומת הדשן מחמיר לאסור אותה במצב שכזה, כי אנחנו חוששים שמה יצאה איזושהי טיפת דם מהמקור, והטיפה הזאת איפשהו התכנחה בקטלים, בדפנות של הפרוסדור, בסדר? ולכן יכול להיות לכן היא לא רואה את זה, לכן היא לא מוצאת את זה. אז התרומת הדשן מחמיר, שולחן ארוך משמע לכאורה שהוא סתם כמו, הרי מה לא חלק, אנחנו נראה את זה בעזרת השם בסימן קופצדי. אז אני רוצה רגע לחזור לכל העניינים של הצבעים. אמרנו שמדין המשנה יש רק חמישה מיני דמים, למעשה כבר בגמרא כתוב שהמוראים החמירו על עצמם שלא לראות מיני דמים בגלל שאנחנו לא מספיק בקיאים בזה. תכלס מה שאנחנו עושים היום, כל דבר שנוטה להדמימות אנחנו מחמירים ומתמים. עכשיו לכן, כיוון שזה כל דבר שנוטה להדמימות, אז היו בפירוש הרבה פוסקים שאמרו, טוב, אם זה ככה, אז כל הקריטריונים שחזן הצריכו, למשל, לראות דווקא ביום בין חמה לצל, או שאדם שם בצל היד שלו, שגמרא אומרת, מסכת נידה, לא לראות בלילה, כל הדברים האלה לא שייכים היום, בגלל שזה היה שייך אז, דווקא אז כשהיו מבדילים בין אדום לאדום, אז שייך את כל הקריטריונים האלה, אבל היום, בלב אחי, מה שנוטה לאדום, אנחנו מתמים, מה שלא, לא. ועד כדי כך אמרתי לכם, שמזל מנוער ברזצל אפילו אמר שבכלל לא צריך בזה שימוש. מה, אתה לא יודע לדעת מה זה אדום ומה זה לא אדום, מה זה נוטה לאדום, מה זה לא נוטה לאדום. אבל עם כל זה, הפוסקים, מורי ההוראה, לא הלכו בכיוון הזה. ממש לא הלכו בכיוון הזה, אלא בפירוש כן הם הצריכו את כל התנאים, את כל הקריטריונים, למרות שהשולחן ערוך עצמו באמת לא מביא את ההלכות האלה שצריך לראות ביום בין חמה לצל. עם כל זה ההוראה למעשה היא כן כזאת. רק, נכון, אם יש מראה שהוא ברור, יכול להיות מראה שהוא ברור, או טהור ברור, או טמא ברור, שזה גם אפשר לראות בלילה. אבל אם אלה דברים שהם מסופקים, כן?
מה זאת
אומרת שזה ברור? ברור פירושו של דבר, כן. צריך קודם כל ללמוד כדי להגיע למה זה ברור, אני מסכים. אבל ברור פירושו של דבר מראה למשל שברור שיש שם דם. אתה רואה אדום ככה זה. ודרך אגב, הרבה מאוד פעמים דווקא מראה כזה שאתה רואה שהוא דם והכל, זה דווקא פצע. זה דווקא פצע. כן? וזה כדאי בכל מקרה שתדעו ש... לא יודע, מתוך הניסיון הדל שלי, מה שאני ראיתי, רוב רובם של המראות שמגיעים זה דם פצע. לא שלכן אנחנו מתארים את זה. בסדר? לא שלכן אנחנו מתארים. אנחנו נשלח לבודקת כדי לוודא. אבל תחשבו שגם זה מאוד מאוד הגיוני שזה ככה. בגלל שמתי אישה תעשה הפסק? היא תעשה הפסק רק אחרי שהיא מרגישה שזה כבר נגמר. כל עוד היא לא חושבת זה נגמר, היא לא תעשה את ההפסק. אז בהפסק עדיין יכול להיות מצב כזה שאולי עדיין זה לא נגמר, אבל אחרי זה בשבעה נקיים באופן עקרוני כבר היא לא אמורה לראות, אז מה פתאום היא ראתה עכשיו? אז הרבה מאוד פעמים הבדיקה עצמה יוצרת כל מיני שפשופים, כל מיני פצעים, דברים כאלה. פצע זה לא עוצר לו פצע גדול מאוד, בסדר? בכל אופן, אז אם זה מראה שהוא ברור שהוא תמה או ברור שהוא טהור, פה לא צריך לחכות לבוקר. אבל אם זה מראה שהוא יותר גבולי, למשל, בפרט אחד הצבעים המאוד מורכבים, זה חום, צבע חום. יש חום שיש בו אדמומית ויש חום שאין בו אדמומית, ואלה דברים שממש צריך בשביל זה שימוש, ממש. צריך הרבה 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 לעבוד על זה, ועדיין אפשר לטעות בזה. חום או זהב, בצבע זהב, עוד מעט אנחנו נראה, יש זהב שהוא כבר יותר נוטה לאדום, יש זהב שהוא פחות נוטה לאדום. אז צריך לדעת איך מבחינים ביניהם. כל הדברים האלה צריך לחכות ליום ואז לבדוק את זה. יכול להיות מצב למשל שהמראה כשלעצמו הוא נראה בסדר גמור, אבל אתה מסתכל על הקצוות שלו, על השוליים, ובקצוות פתאום אתה רואה איזושהי הצטברות, לפעמים ההצטברות הזאת היא שום דבר, ולפעמים ההצטברות יש שם אדום, וזה מה שמתאמה, כי הרבה פעמים אדם נדחק הצידה, נדחק לצדדים, כל מיני דברים כאלה. בקיצור, אז הפוסקים אומרים שכן, צריך עדיין שימוש, צריך עדיין להקפיד לראות את זה ביום, בצל, כמו שכתוב בגמרא, אוקיי? עכשיו, על איזה צבעים אנחנו אומרים שהם טהורים? אז יש לנו פה מראה לבן, אוקיי? לבן זה לאו דווקא לבן נקי, חלק, שאתה כמו שצוחקים אצלנו, עד כזה שאפשר לקחת אותו לשימוש חוזר. זה לא צריך להיות דווקא לבן כזה, אלא אפילו לבן שהוא טיפה, כאילו יש עליו קצת אבק, אוף-ווייט מה שנקרא, כן? גם לבן כזה זה בסדר, צהוב בהיר, גם בסדר. מראה ירוק, מה זה מראה ירוק? אז במשנה אמרתי לכם, יש מחלוקת בין עקביה בן מהללאל לבין חכמים. עקביה בן מהללאל אומר שירוק תמה, חכמים מתארים את הירוק. עכשיו זה מאוד מאוד מוזר, אם אנחנו מדברים על ירוק, ירוק ירוק, כמו החולצה שלך, אני יודע, החולצה שלך כבר היא קצת לא ירוקה חזקה חזקה, אבל ירוק כזה, איזה אדמומית יש פה? מה זה שייך לדם? אז מסבירים הראשונים שבאמת הירוק שעליו אנחנו מדברים, זה לא הירוק כקרתי. ירוק כקרתי זה כמו אתרוג הירוק כקרתי. הכוונה היא אתרוג שהוא עדיין לא מספיק בשל. ואם אתם מסתכלים עליו, הוא באמת ירוק חזק מאוד מאוד. הירוק שעליו מדובר במשנה, זה ירוק שהוא כמראה השעווה. ירוק שהוא זהב. בסדר? ירוק זהב. זה שילוב שבין ירוק לצהוב. בסדר? עכשיו, בשילוב הזה בין ירוק לצהוב, אז באמת, אתה יכול לראות כאן, אתה יכול לראות כאן איזשהו משהו שקצת נוטה לאדום, ואתה גם יכול שלא לראות את זה. ופה בעצם היה ויכוח. זהב הוא קצת יותר גבולי. הנה, בשבוע שעבר היה לנו כזה מין סיפור, ישבנו על איזשהו מראה שהיה בו צבע זהב. צבע זהב. מאוד 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 התלבטתי לגביו. ממש התלבטתי. ברגע הראשון שראיתי, תפס את עיניי שיש שם אדום. ממש, ברגע הראשון. ואז ככה הסתכלתי, הפכתי וזה, אמרתי לעצמי, נו, אולי אתה מחמיר יותר מדי, כתבתי טהור. ואז אחרי זה, כשעברנו על זה, יחד עם הרב דודוביץ', הוא הסתכל, והוא אמר, לא, יש כאן אדום, באמת יש אדום. אז צריך לשים לב לדברים האלה. לכן, לגבי מראה שהוא בצבע זהב, פה באמת האחרונים הביאו שיש מי שיחמיר בזה. השולחן ערוך באמת כותב שאפילו כמראה השעווה או הזהב, זה טהור. כן? אבל השלם מביא בשם המהרש"ל, שזה לא ככה. הוא כותב שצריך עיון על הדבר הזה, ואין להקל בזה במהירות, תלוי בנסיבות, אם זה הייתה הרגשה או שזה קטם. הפוסקים אומרים תלוי אם זה הפסק, אז אנחנו נחמיר בזה יותר, כן? אם זו אישה שרק פעם אחת ראתה את זה, אז אנחנו נחמיר בזה יותר. אם היא רגילה לראות מראה כזה, אז הרי אנחנו לא יכולים לאסור אותה כל הזמן, אז אנחנו נקל בזה. בקיצור, כל הסיפור של מראה זהב הוא לא פשוט. בסדר? זה לגבי מראה זהב. עכשיו, חום אמרנו, יש כאלה שמחמירים, יש כאלה שמקילים, צריך בדבר הזה הרבה הרבה זהירות לפני שפוסקים בדבר הזה שזה טהור. ועוד נקודה חשובה שהרב אוזנר מאיר אותה. הרבה מאוד פעמים כשאישה מתחילה את הווסת שלה, אז זה מתחיל במראה שהוא לבן, ואז צהוב, ואז חום, ואז אדום. מה העניין בזה? החום, כל המראות החומים והאדומים, זה מראה שיש איזשהו שינוי הורמונלי. שינוי הורמונלי אצל האישה. השינוי ההורמונלי הזה, זה בגלל, כמו שדיברנו פעם, שהמוח שולח פקודה הורמונלית לגוף, לשטוף את זה החוצה. החום הזה, הוא צריך להיות סימן הזרה בכל מקרה. זאת אומרת, גם אם התשובה תהיה טהור, עדיין אומר הרב אוזנר, אני אומר לאנשים, תחכו 24 שעות. תחכו 24 שעות כדי לוודא שאשתך לא מתחילה וסת או משהו כזה. בסדר?
זה מגיע צמוד לעונה.
מה?
זה מגיע צמוד לעונה.
מה זאת אומרת צמוד לעונה? בתוך עונת הווסת? ממש?
אני מגיע לפני.
אם זה מגיע לפני עונת הווסת, אז פה ודאי שצריך לחכות. כן? זה עדיין לא אומר, תראה, אתה שואל אם צריך להחמיר מצד פרישה עונה לפני. במצב שכזה אני חושב שהייתי מחמיר. הרי בלאו הכי ראינו, שאפילו אם אין לווסת קבוע, מן הראוי להחמיר עונה בינונית, בוודאי שצריך להחמיר. אז אם יש גם, אם יצא גם משהו חום, אני חושב שצריך להחמיר. בסדר? אוקיי. טוב. עכשיו, יש פה חומרה שהבח החמיר. אתה זה תקף אותו מאוד, מאוד בחריפות. אתם יודעים שהבח היה חותן ואתה זה היה חתן, כן? ויש ביניהם הרבה ויכוחים, עוד שאתה זה מאוד כיבד אותו, מורי חמי. הבח כתב שאם אישה רחצה במרחץ למשך 2 או 3 שעות, הייתה באמבטיה או משהו כזה, ואחרי זה יצא ממנה מראה לבן, שהוא סמיך, כן? מראה לבן. אומר הבח, האישה הזאת טמאה. טמאה. למה? הוא אומר, ברגע שאישה נמצאת בתוך המרחץ, אז הדרך של הדם להתלבן. כאילו הדם מאבד את הצבע שלו. ובאמת אם ככה זה דם. ולכן הוא אמר שעל כזה דבר צריך לפסוק טמא. התז חולק עליו בתוקף, ואומר, מה פתאום? מה פתאום? סופו של דבר, המראה הזה הוא מראה לבן, וכיוון שהמראה לבן, אנחנו מתארים אותה וגמרנו. אז שאלו שאלה דומה את הרב מרדכי אליהו, לגבי אישה שלוקחת כדורים. אישה שלוקחת כדורים, ואנחנו יודעים שהכדורים האלה יכולים להשפיע על המראה של הדם, על הצבע שלו. ואז יוצא ממנה הפרשה, וזה לא בצבע של דם. האם אנחנו מחמירים ומתאים אותה או לא? למשל בצבע כחול. כן, אז אולי היא יכולה לחשוב שהיא שייכת לאיזה משפחת מלוכה, מלך ארתור או משהו כזה, כן? כי יצא לדם כחול, אבל השאלה היא באמת מה הדין שלה. אז הרב מרדכי אליהו אמר, לפי העיקרון הזה, מה ככה? תראה, אם האישה הזאת לוקחת את הכדורים דרך הפה, כן? לא מעניין אותי. לא מעניין אותי שהכדורים עלולים להשפיע על המראה של הדם. מה הצבע שיצא? יצא צבע נוטה לאדמומית? אז היא טמאה. לא צבע נוטה לאדמומית, אז היא טהורה. כמו שאתה זמן. אבל אם היא שמה, יש כדורים ששמים אותם בנרתיק, כדורים ששמים שם, ואז יכול להיות שהדם כשהוא יצא באמת היה אדום, רק ההשפעה של הכדור שם בנרתיק היא זאת ששינתה את הצבע, אז באמת צריך להחמיר. בסדר? כך הוא פוסק להלכה. טוב. עכשיו, מה קורה לגבי שינויים במראה? זה דבר שצריך לדעת, מאוד מאוד חשוב. מאוד חשוב. אנחנו באופן טבעי, אנחנו בתור גברים עצלנים, מה שאפשר לדחות למחר, אנחנו נדחה למחרתיים, אבל יש דברים שזה בעיה לדחות אותם. במיוחד ברגע שזה נוגע למראה, למראות בנידה. למה? בגלל שהרבה מאוד פעמים המראה משנה את הצבע שלו, מאבד את הצבע שלו, וזה יכול להשפיע על הפסיקה. הבח חידש עוד חומרה גדולה. הבח חידש שאם אישה מביאה מראה לחכם, לפוסק, והמראה הזה לח, רטוב, כן? וכמו שזה נראה, זה נראה בסדר. אומר הבח, אסור לך להגיד לה שזה טהור. למה? אתה צריך לחכות שזה יתייבש. כי יש פעמים שבהם, בזמן שזה לח, זה נראה בסדר, אחרי זה מתייבש, בקצוות פתאום רואים שהם מצטבר אדום. לכן אמר הבא, חייבים לחפות עד שזה יתייבש.
כשזה לך זה לא יותר אמיתי?
מה?
כשזה לך זה לא יותר אמיתי?
תראה, הבעיה היא שהלחות, הנוזלים, יכולים לטשטש את, לטשטש את מה שיש שם. ובגלל הנוזלים זה יכול לבלבל. זה יכול לבלבל אגב גם לכיוון השני. הרבה פעמים הנוזלים יוצרים גם איזשהו ברק מסוים, והברק הזה גם עלול לתת מן תחושה של אדום. אז הבח אמר, תחכה שהכל יתייבש, ואז תפסוק. התז חולק על זה בתוקף, אומר, מה פתאום? לא שמענו ולא ראינו כזה מין דבר, לא צריך לחכות שזה יתייבש. יותר מזה, הרב אוזנר אומר, יש בזה גם בעיה. יש בזה בעיה, בגלל שבעצם הבח נתן לנו הכשר להיות עצלנים. נכון? זה מה שהוא אומר. אל תביאו את העד מיד, חכו עד שזה יתייבש. בסדר, אתם יודעים, אתה מחכה, ואז אתה נזכר אחרי יומיים, שכחתי בכלל את הזה. ואז זה עלול להביא לידי מכשול. לכן אומר, אתה אז בשום פנים ואופן, לא צריך לחכות את זה, גם לא נכון לחכות, אלא צריך להביא את זה לפוסק, והפוסק יכול לפסוק על פי זה כמו שזה. עכשיו, רק השאלה היא כזאת. השאלה היא, מה יקרה אם באמת, כשזה היה לך, זה באמת היה נראה בסדר, כן? זה הגיע אל הפוסק אחר כך, כאשר זה התייבש, והפוסק רואה שזה לא בסדר. מה יהיה הדין עכשיו? פה יש לנו את החכם צבי. החכם צבי בעצם הולך בדיוק לכיוון ההפוך מהבח. החכם צבי אומר, מה שקובע זה הזמן שבו אדם יצא מגופה של האישה. אפילו אם אחר כך זה השתנה. לא אכפת לי. בין אם השתנה לכולה, בין אם השתנה לחומרה, הקובע זה שעת היציאה. ולמה? מביא פסוק. מה המקור שלו? כתוב בפסוק, ערב טוב. כתוב בפסוק, דרכיה דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום. מכירים את הגמרא ביבמות? הגמרא ביבמות אומרת לגבי אישה שיש לנו הלכה. אישה שבזמן פטירת בעלה הייתה, היה לה בן, ושנה אחר כך הבן נפטר, אז האם עכשיו היא צריכה איבום או לא צריכה איבום? אם אין לה בנים, היא צריכה איבום. יש לה בנים, היא לא צריכה איבום, נכון? מה קורה? סליחה, אם בשעת פטירת בעלה, היו לה בנים. ואחרי שנה הבן נפטר, האם עכשיו היא תזדקק לאיבום או לא? התשובה היא לא. מה את הגמרא ביבמות? למה? דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. לא יכול להיות מצב שכזה, שאמרת לה קודם שהיא לא זקוקה לאיבום, היא בינתיים כבר הלכה והתחתנה והקימה משפחה והכל, ופתאום אתה אומר לה, את בעצם צריכה להתייבם. אומר החכם צבי, אותו דבר גם פה, אותו סיפור. בזמן שהאדם יצא מגופה של האישה הזאת, זה היה נראה טהור. אז מה אתה רוצה להגיד? לא. אז פסקתי לטהור, עכשיו פתאום אני רואה איזה תמה, אז אני אגיד לזה תמה, מה פתאום? דרכיה דרכי נועם וכל נתיבות עכשיו. כך הוא אמר. שאלו את הבן שלו, רבי יעקב עמדין, היעבץ, שאלו אותו, האם אתה מסכים למה שאבא שלך אמר? אז הוא גמגם, הוא לא, אני רואה שהוא לא מסכים, והוא אמר, אני לא בטוח, יכול להיות שגם אבא חזר ממה שהוא אמר. עד כדי כך להקל, הוא לא הסכים, אבל מה שכן, זה מביא אותנו לשיטה של השח והתז, שזאת השיטה האמצעית, וכמו השיטה הזאת, פסקו רוב הפוסקים. זאת אומרת, הבח מצד אחד אומר, תחכה עד שזה יתייבש. החכם צבי אומר, אפילו אם אתה יודע שזה השתנה, אפילו אם אתה יודע שזה השתנה, אתה פוסק לפי הזמן שזה יצא מהגוף. כן? דרכי הדרך אין לא. השח והתז אמרו, שיטה ממוצעת. מה זה אומר? מה שהם אמרו זה ככה, מה שקובע זה הזמן שבו העד הגיע לידיים של הפוסק. זה מה שקובע. אני לא צריך לחשוש שמה זה ישתנה, כן? אבל מצד שני, אם אני רואה שבאמת זה ישתנה, אז אני צריך לפסוק לפי מה שזה ישתנה. בסדר? אין לדיין על מה שהן עברות, לפי זה אנחנו פוסקים, וכך באמת כתבו רוב הפוסקים להלכה, שמה שקובע זה הזמן שבו זה הגיע לידיו של הרב, מה שהוא רואה אז, זה מה שקובע. בסדר? טוב. מה יש לנו עוד? כן. פה יש נקודה מאוד מאוד חשובה. אישה מביאה עד. אוקיי? הרב מסתכל על העד, והעד הזה נראה טהור. אבל האישה אומרת לו, דיברנו על זה קצת בפעם שעברה, האישה אומרת לו, כבוד הרב, כשאני הסתכלתי על זה, זה היה תמה. מה הדין? מה הדין במצב שכזה? פה הדבר תלוי. אם האישה אומרת בצורה ודאית. היא אומרת, עוד הרב, ברור לי לחלוטין שהמראה הזה היה תמה. במצב שכזה, אין מה לעשות. אין מה לעשות. גם אם עכשיו זה נראה לך טהור, אתה לא יכול לטהר אותה, כן? בגלל שא' יכול להיות שזה השתנה. וב' שווה נפשך חתיכה באיסור. היא אמרה בוודאות שהיא תמה. אבל אם האישה לא אומרת את זה בצורה ודאית, אלא היא אומרת, נדמה לי, אני חושבת שזה היה תמה, ככה זה היה נראה לי, אני לא בטוחה. במצב שכזה, אם אני נראה עכשיו טהור, אפשר לטהר. ולמה? זה בגלל מה שאמרנו בפעם שעברה. זוכרים? הרבה פעמים אישה בודקת את עצמה, האור יכול להיות אור שהוא קצת יותר צהוב, ואור צהוב משפיע על האדמומית, זה נראה יותר אדום, היא בלחץ, בפאניקה, פתאום היא רואה משהו, פעם ראשונה שהיא ראתה את זה, אחר הרבה זמן שהיא לא ראתה, היא בלחץ, זה נראה לה זה. היא רצה אל הרב, הרב מסתכל, אומר לו, זה בסדר. לכן מאוד מאוד חשוב, להגיד לנשים שלכם, אל תחליטו שזה תמם. גם אם נראה לך שזה תמם, אל תחליטי בוודאות. תבואי ותשאלי, ואז לפי זה זה יקרה. בסדר?
זין גים זה מספיק לתת להמשיך עם הספירה, כאילו עם ה...
במצב שכזה, כן, בוודאי. גם להפסק. גם להפסק.
לא, כי אז דואגים שאולי היא לא שמה לב, אחרי שהיא חושבת שזה...
לא, אבל אם היא באה אחרי זה לשאול, אז מסתבר שהיא כן שמה. כן. שהיא המשיכה, ודאי. הרי היא לא החליטה כבר ישר שהיא כבר סתרה את השבעה נקיים שלה. בסדר? אוקיי. מה יש לנו עוד? עוד הערה אחת. הערה מעניינת של החתם סופר. החתם סופר מדבר על אשת חבר. אשת, תמיד חכם, אדם שזה, שמצא איזשהו מראה, והלכה לרב, והרב תיהל לה את זה. ואותו חבר לא כל כך שמח על זה, והוא רוצה להחמיר על עצמו. השאלה הייתה אם מותר לו להחמיר על עצמו או לא. דיברנו על השאלה הזאת בכל מיני דברים אחרים. האם מותר לבעל להחמיר על עצמו כל מיני חומרות, כשזה בעצם על חשבון אשתו. ופה החתם סופר אומר, זה באמת, קצת, זה נשמע קצת מפתיע, אבל החתם סופר אומר שהוא יכול להחמיר על עצמו. הוא יכול להחמיר על עצמו ולהתייחס לזה כתמה. ולמה אומר החתם סופר? הלשון שלו היא, הוא משיג דוודאי רשאי להחמיר על עצמו, כיוון שכן דרכם של פרושים. כך דרכם של פרושים. מה, אם אני מחמיר על עצמי בענייני כשרות, אני מחמיר על עצמי בכל דבר אחר, אז למה שאני לא, באיסור מידה, למה שאני לא אחמיר על עצמי? מותר לי להחמיר על עצמי. עכשיו, הוא מביא פה בסוף, הפתחי תשובה מביא קטע שהוא כתב באבן העזר, בסימן נעים ו' סעיף ה', לגבי טייל שנעשה תלמיד חכם. יש חיוב עונה הרי לכל אחד לפי העבודה שלו, לפי המקצוע שלו. הטיילים, כתוב בגמרא, אלה שהם מטיילים, יש להם את כל הפרנסה החופשית. אז העונה שלהם היא כל יום. ככה כתוב בגמרא. אז טייל שנעשה תלמיד חכם ועונה תלמיד חכם זה פעם בשבוע, כך אומרת הגמרא. היום הפוסקים אומרים אין לנו כזה דבר, אבל באופן עקרוני זה מה שכתוב בגמרא. אז טייל שנעשה תלמיד חכם, אשתו לא יכולה לעכב, אפילו אם היא עומדת וצובחת. ככה כותב פתחי תשובה שם. שהוא יכול להעשות תלמיד חכם, אפילו בניגוד לרצונה. הגם שבעצם זה, לכאורה מפקיע לה את השיעבוד. אז החתם סופר כותב שכך דרכם של פרושים, ואפילו אם בזמן הנישואין הוא לא היה פרוש, אז היא אומרת לו, סליחה, אני התחתנתי בן אדם נורמלי, לא עם איזה פרוש ומחמיר על עצמו. אומר החתם סופר, כך היא דרכם של תלמידי חכמים, כמה שהם מזדקנים, דעתם מתיישבת וכו', ולכן מותר לו. עכשיו, האם הדבר הזה אפשר לקחת אותו עד הסוף ולהגיד שלכן כל חומר שאני רוצה להחמיר על עצמי, אני יכול להחמיר על עצמי? התשובה היא לא. זה ברור שאנחנו צריכים לבדוק במה מדובר כאן. תיקחו בחשבון שכאן אנחנו מדברים על שאלה של נידה דאורייתא. פה אנחנו מדברים על מראה שבעלה חושש שמה יש כאן באמת דם נידה שהוא תמה. והרב הזה שהקל, הוא חושב שהוא טועה. אתם מבינים? אז פה זה דאורייתא. אבל אם אנחנו מדברים למשל על הרחקות דרבנן, הרחקות בימי נידתה, שנראה בסימן קוף צדיה, יש הרבה מאוד הרחקות שהן רק מדרבנן. פה במצב של כזה, בכלל לא ברור שאתה יכול להחמיר על עצמך. בסדר? צריך לשקול את זה מאוד מאוד בזהירות, מאוד, מאוד בעדינות. דרך אגב, הרב מרדכי אליהו אומר גם לכיוון ההפוך. אם הבעל אומר לאשתו, אני רוצה שתלכי לרב המסוים הזה, כן? ושהוא יפסוק לך. ואשתו הלכה לרב אחר. והרב האחר הזה החמיר. והבעל אומר, אני לא רוצה ללכת לפי הפסק שלו. לא רוצה. אני יודע, הוא מחמיר, הוא כל דבר הוא עושה. כבר שאני לא כזה. בכל אופן, הוא אומר, הוא מחמיר כזה וכל דבר הוא עושה, אני לא רוצה זה. האם באמת מותר לבעל להקל ולא לסמוך על הרב ההוא? מה הרב מרדכי אליהו? כן, בהחלט. הולכים אחרי הרב שהבעל סומך עליו.
אבל אי אפשר ללכת להקל אחרי הפסק של הרב.
מה?
אחרי.
אז במצב שכזה, אם מספיק היום, אני לא יודע אם מספיק, אבל במצב שכזה, האם שייך לבוא ולשאול רב אחד אחרי ששאלנו רב אחר, אז זה יש שניים.
אפילו בתלוי, מה שהרב, בכיוון של החומרה, מדברים על שאלה לרב, ואז
זה בא מחמיר על עצמו.
אחרי הפסק של הרב, כי הוא לא הולך לפי הפסק של הרב.
נכון.
אבל יש
דבר... פה זה לכולו.
כן, אבל לצד הכולה, אין דבר כזה שהוא מקבל פסק מהרב ואז הוא
רוצה להקל. לא, הוא לא רוצה להקל לעצמו, הוא רוצה ללכת אחרי רב אחר שמקל.
הבנתי, אבל בצד של החומרה זה בלי לשאול רב אחר. הוא
מחמיר עליו, כן. זה הדוגמה שהחתם סופר מדבר עליו, כי הוא תלמיד חכם, ותלמיד חכם הרי יכול גם כן לפסוק בעצמו, ולכן הוא החמיר. אבל הוא עדין, אם הוא אומר, אני לא סומך על הרב הזה, הוא מקל מדי. אני רוצה לשאול את הרב ההוא, שהוא מחמיר יותר, אני יותר סומך עליו. זה יכול ללכת לכיוון הזה, יכול ללכת לכיוון הזה.
אבל זה תמיד עם שאלה לרב אחר.
מה?
זה, הוא בעצמו...
אם הוא בעצמו רב, אז בסדר.
אז הוא יכול להיות הרב
השני. ואם לא, אז אני שואל. בסדר? טוב, אוקיי. בואו נתקדם לסעיף הבא. יש כאן עוד קטע שלא ברור, או שהכל ברור לכם בסעיף? כן? בסדר? טוב, הלאה. סעיף ב'. נאמנת אישה לומר, כזה ראיתי ואיבדתי. ואם הוא מראה לבן או ירוק, טהורה. אבל אם הביאה לפנינו דם, והחזקנו בטמא. או אפילו נסתפקנו אם הוא טמא או טהור, והיא אומרת חכם פלוני טיהר לי כיוצא בזה, אין סומכים עליה. אז על מה אנחנו מדברים? יש פה שני מקרים בשולחן ערוך. המקרה הראשון הוא שאישה מגיעה אל הרב, כן? ואין לה, היא איבדה את העד שלה. היא איבדה את העד. ואז היא מסתכלת ואומרת לו, אתה רואה כמו הצבע הזה אני ראיתי. ככה, כמו הצבע של הדף, זה היה הצבע של המראה שאני ראיתי. אז במצב שכזה, אנחנו סומכים עליה, אנחנו מאמינים לה, והיא טהורה. אם הוא מראה לבן או ירוק, טהורה. ירוק, עוד פעם, ירוק יכול להיות גם זהב. בסדר? על כזה דבר אנחנו סומכים עליה. אבל, אם הביאה לפנינו דם, והחזקנו בטמא, או אפילו נסתפקנו אם הוא טמא או טהור, היא מביאה לפנינו עד. כן? והמראה הזה שיש על העד הוא מראה שאו שנראה לרב שהוא טמא או שיש לו ספק. מראה חום שהוא מסתפק בו, מתלבט, טהור או טמא. והיא אומרת, חכם פלוני טיהר לי כיוצא בזה. היא אומרת, מה, אני לפני שבועיים באתי בדיוק עם כזה דבר. בדיוק עם כזה דבר, ממש אותו דבר. והחכם טיהר לי את זה. במצב שכזה אין סומכים עליה. פה אנחנו לא מאמינים. השאלה היא מה ההבדל בין המקרים? מה ההבדל? אז באמת, הגמרא בנידה בדף כף, מביאה שתי מימרות. מצד אחד, הגמרא אומרת, מביאה ברייתא, נאמנת אישה לומר, כזה ראיתי ואיבדתי. בסדר? כזה ראיתי ואיבדתי. איבדתי את העד, אבל העד נראה כזה, בצבע הזה. על זה היא נאמנת. מצד שני אומרת הגמרא, הגמרא שואלת, אישה שאומרת, כזה תיהר איש פלוני חכם. בסדר? זאת אומרת, היא מגיעה עם העד, והרב מסתפד, והיא אומרת, כזה, בדיוק כזה דבר, חכם תיאר לי לפני שבועיים, הגמרא שואלת מה הדין, לא פושטת את הספק, ואנחנו מכריעים לחומרה. מה ההבדל שבין שני הדברים? יותר מזה, הרשב"א שואל, למה שלא תהיה נאמנת גם בדין השני? בכזה תיאר איש פלוני חכם. למה שהיא לא תהיה נאמנת? הרי בסופו של דבר התורה נתנה לה נאמנות, נכון? וספרה לה שבעתם היא ואחר תתה. התורה נתנה לה את הנאמנות, אפילו בזמן שהיא הוחזקה מידה. חזיק איסור, התורה נותנת לה את הנאמנות הזאת. אנחנו סומכים עליה שהיא לא משקרת, היא לא סתם מדמיינת. אם היא אומרת שהיא טהורה והיא לא ראתה, אנחנו מאמינים לה, נכון? איך אנחנו יודעים שבשביל הליקים היא בסדר? על סמך הנאמנות שלה. אז למה שהיא לא תהיה נאמנת? זו השאלה שהרשב"א שואל. וכאן בעצם יש שני כיוונים בראשונים, ויש לזה כמה נפקמים. רש"י כותב שם בנידה, שההבדל הוא כזה. במקרה הראשון, כשהיא אומרת, כזה ראיתי ואיבדתי, פירושו של דבר שהיא לא הביאה לפנינו את המראה. נכון? היא איבדה את העד. היא איבדה אותו. ואז החכם אומר לה, מה, איזה צבע זה היה? והיא מראה לו, הנה כזה. אז מכזה מצב אני סומך עליו. במצב השני, כאשר היא מביאה לפנינו את המראה, ואומרת, חכם תיהר לי, כזה דבר, דבר דומה לזה לפני שבועיים, אז פה אומר רש"י, הלשון שלו, אבל הכה דאיתי כמן, נך זה ענה? כלומר, מה הסברה של רש"י? פה המראה נמצא. אם המראה נמצא, אז אנחנו צריכים לברר. ברור? זאת הסיבה שלא סומכים עליה. כי ברגע שהמראה נמצא לפנינו, אז אנחנו צריכים לברר. ברגע שהמראה לא לפנינו, אז סומכים עליה. אם המראה כן לפנינו, אז אנחנו לא סומכים עליה. מה?
אם יש לה דעיל, אין חידוש.
לא, יש פה חידוש. ודאי שיש חידוש. בגלל שהיא אומרת לך, היא אומרת לך שממש עד כזה חכם תיהר לה לפני שבועיים. ממש אותו צבע.
אז
בגלל,
למה היא באה
מה?
אם לא הייתה לה שאלה, היה לה
דעיל,
היא
ידעה שזה... אתה שואל שאלה טובה מאוד. האמת היא שהראשונים בעצם שואלים את השאלה הזאת. הגמרא מספרת על ילתה, אשתו של רב נחמן, שהיא הלכה לרב יצחק, בנו של רב יהודה, והראתה לו עד, והוא תימל. ואז היא אמרה לו, אבל אני הלכתי עם עדים כאלה, ממש מראה כזה. הלכתי לרבא ברבר חנה כמה פעמים, והוא תיהר לי. אז רבי צודק רב יהודה אמר לה, אם זה ככה, אז בסדר, אז אני מתאר. אז הגמרא שואלת, רגע, אתה אמרת שהיא לא נאמנת, נכון? אמרת שהיא לא נאמנת, אנחנו לא סומכים עליה. אז איך זה שרבי צודק רב יהודה כן סמך עליה? אומרת הגמרא, לא, בעצם רבי יצחק סמך על עצמו. היה לו ברור שהמראה הזה טהור. רק ברגע שהיא אמרה לו, סליחה, אני שכחתי פה נתון אחד. היא ראתה לו את המראה, ואמרנו שהוא תימן, נכון? הוא תימן. ואז היא אמרה שרבא ברבר חנה היה מטהר לה, ואז הוא תיהר. אז הגמרא מוסיפה פה עוד נתון. מה שקרה זה שהיא אמרה לו בהתחלה שרבא ברבר חנה תימן לה את זה. רבא ברבר חנה תימן לה את זה. ואז הוא אמר, טוב, אז זה תמה. ואז היא אמרה לו, אבל תדע לך שכל הפעמים הקודמות, רבא ברבר חנה היה מטהר מראה כזה. והיום, כשבאתי אליו, כאבו לו העיניים, והוא לא היה יכול לראות טוב, ולכן הוא אמר לי, זה תמה. אמר, אם זה ככה, אז זה טהור. אז הגמרא שואלת, טוב, אז הרי הנה אתה רואה שכן סומכים עליה. אומרת הגמרא, לא. רבי יצחק בריד רב יהודה לא סמך עליה. לרבי יצחק בריד רב יהודה היה ברור שהעד הזה טהור. רק ברגע שהיא אמרה לו שרבא ברבר חנה תימה, אז מצד כבודו של רבא ברבר חנה, הוא אמר לה תמה. הוא לא רצה ככה להגיד משהו כנגדו. באותו רגע שהיא אמרה לו שזה, בגלל שרבא ברבר חנה לא הרגיש טובה, אז אמרה, טוב, אז אם זה ככה, זה טהור. בסדר? עכשיו, אז הראשונים שואלים, אם אתה אומר שהאישה נאמנת, אז למה בכלל ילכה אליו? למה ילכה אליו? למה ילכה לשאול אותו? בסדר? לפי ההבנה שהאישה... מה?
אתה מה צריכים להגיד שהעד אחרת, שמישהו יודע, שהוא תיהר שזה אותו דבר.
כן.
איך היא ידע שזה ממש אותו דבר? אם הוא סמכה ומראות שהיא ידע שזה ממש אותו דבר.
זהו, אז רק שנייה, אז כבר נגיע לזה. כבר נגיע לנקודה הזאת. אז הראשונים שואלים, לפי ההבנה שבאמת מה שחשבנו בהתחלה שהיא נאמנת, אז ילתה, והיא הייתה נאמנת, אז למה היא הלכה לרב יצחק? למה הלכה אליו? הייתה יכולה, אם היא נאמנת, שתפסוק לעצמה. אז אומרים הראשונים, יכול להיות שהיא חשבה שהיא לא נאמנת, או שהיה לה איזשהו ספק מסוים, ולכן היא באה. מאיזושהי סיבה כזאת, אבל הנה חינם, היא באמת נאמנת לפסוק לעצמה. אבל אני אומר, מסקנת הגמרא היא לא כזאת. מסקנת הגמרא שבאמת ילתה לא נאמנת, ורבי יצחק שמח על מה שהיה ברור לו, שהיא תאורה, לא על מה שהיא סיפרה לו, אוקיי? עכשיו, אז אני חוזר למחלוקת בין הראשונים. אז למה באמת היא לא נאמנת? רש"י אומר, בגלל שהמראה נמצא לפנינו, לפני החכם. אם זה ככה, אנחנו צריכים לברר. הרשב"א אומר לא, לא זאת הסיבה. הרשב"א אומר, כיוון שיש פה ספק לחכם, קורא לזה שור שחוט לפניך, יש פה ראותה, החכם בעצמו מסתפק. ולחכם עצמו נראה שבהחלט יכול להיות שזה תמי. במצב כזה אני לא סומך עליה, וזה בגלל מה שאתה אמרת. אם זה היה מראה שברור שהוא טהור, בסדר גמור. אבל אם זה מראה שיש בו ספק, והיא אומרת, לפני שבועיים החכם אמר לי על מראה בדיוק כזה שזה טהור. מי יודע, אולי המראה הזה לא היה בדיוק אותו הדבר. זה צבע חום והוא צבע חום. מי אומר שהחום ההוא והחום הזה זה אותו דבר? מספיק, אתה יכול להסתכל על שני מראות שנראים כמעט אותו הדבר. וזה יהיה טהור וזה יהיה טמא, כי פה יש נטייה לדמימות, פה אין נטייה לדמימות. אז לכן במצב שכזה אני לא סומך עליה. וזה בעצם הפסיקה של השולחן ערוך. זה מה שהוא אומר. נאמנת אישה לומר כזה ראיתי ואיבדתיו. ואם הוא מראה לבן או ירוק, תאורה. כלומר, אם זה מראה שהוא פשוט, פשוט שהוא טהור, אז באמת היא תהיה תאורה, אני אסמוך עליה. אבל אם הביאה לפנינו דם והחזקנו בתמה, או אפילו נסתפקנו אם הוא תמה או טהור, והיא אומרת, חכם פלוני תיהר לי כיוצא בזה, אין סומכים עליה. למה? בגלל שזה מראה מסופק. בסדר? בגלל שיש ראותה כאן, בגלל שיש לנו ספק. אז פה אני כבר לא סומך עליה. אולי באמת היא מדמה דבר לדבר בצורה לא נכונה. לכן אני לא סומך עליה. אבל לפי רש"י, לכאורה, אפילו אם זה משהו שאין לו ספק, זה לא משנה. אם המראה נמצא לפנינו, אז אני לא סומך על כזה תהיה לי חכם, אלא אני צריך לבדוק את זה בעצמי. כך יוצא לפי רש"י. עוד נפקמינה, מה קורה אם האישה מביאה את שני המראות? היא אומרת, היא מביאה את המראה לחכם, כן? ואז אומרת, שמי, זה ספק, אולי זה תמה, אולי כך, היא אומרת, אבל כבוד הרב, את המראה הזה, מראה לו, את המראה הזה, לפני שבועיים, החכם תיאר לי. הנה, תסתכל. עכשיו, על זה אנחנו מסיימים. את המראה הזה החכם תיאר לי. עכשיו, להגיד שהיא טועה ומדמה דבר לדבר בצורה לא נכונה, לכאורה לא כל כך שייך, הנה, שניהם נמצאים כאן. מה? אז אתה אומר אחרי שבועיים, אולי זה באמת השתנה. כן, אבל אם זה היה בתוך השבעה נקיים, יום אחרי יום, נכון? אז פה זה כבר לא כך שייך. אז מצב שכזה, אומר תורת השלמים, פה הוא מביא את רש"י ומחמיר בגללו. הוא אומר, למרות שלכאורה מצד הרשב"א, לא היה מקום לחשוש, היא לא טועה בדמיונות. הנה, היא מראה לך את שני הזה, היא אומרת לך, את זה החכם תיאר לי. וזה נראה באמת דומה. אבל עם כל זאת, כיוון שזה נמצא לפנינו, אז אנחנו צריכים להחמיר. באמת, באמת, להלכה, אומר הרב אוסנר בעניין הזה, שרק אם ברור לאישה, כן? רק אם ברור לאישה, ובאמת זה ברור שזה טהור, אז אנחנו נסמוך עליו, ואנחנו נתאר. אם יש פה איזשהו צד של ספק, זה גבולי, זה כבר יכול להתקרב לכיוון הרשב"א, מצב שכזה אנחנו נחמיר, אפילו שהיא מביאה מראה נוסף. בסדר? אז אישה שמביאה שני מראות חומים, ואפילו שהיא אומרת לך שאת המראה החום הזה, החכם תיהר, עדיין, אם זה מראה שהוא מסופק, אנחנו לא נסמוך על זה ולא נתאים. בסדר? עד כאן. שכוח.
למה הם לא אומרים שהמראה הראשון היא קובע משהו פיזית שהיה בעולם?